Code ein Text. תודה רבה. פרק, עמוד עין תת, והעמוד הימנית ותצפנהו, שלושה ירחים. וגמר, ותצפנהו שלושה ירחים. איך היא הצליחה להסתיר אותו שלושה חודשים? הרי כשהיו רואים המצרים אישה בהיריון, הם היו מונים לה תשעה חודשים, ואז רואים מתי הייתה הלידה. אז איך היא יכולה במשך שלושה ירחים להסתיר אותו? דלה מנולה אלא משעה דעה הדרה, כלומר לא מנולה המצרים אלא משעה שעמרם החזיר אותה, והוות מעברה תלתה ירחה מעיקרה, והייתה מעוברת שלושה חודשים מלכתחילה. זאת אומרת, היא כבר הייתה בהיריון, רק שלא שעמרם לא הכריז על הקידושין עד שלושה חודשים, ולא יכלה, לכן היה לה שלושה חודשים של פור, ולא יכלה עוד הצפינו, היא לא הייתה יכולה יותר להסתיר אותו. והמי, למה? תצפינו ותאיזם, שהיא תמשיך להסתיר אותו. אלא כל אחד דשמה עם מצרה דמתיילת ינוקה, ממתו ינוקה להתה. כל מקום שהמצרים היו שומעים שנולד ילד, היו מביאים תינוק אחר לשם. כי היכי דלישמה לקלעיו וגעי בעדיו. כדי שכשהתינוק יבכה, אז התינוק המוסתר גם כן יבכה, כי הוא מגיב לבכי של התינוק האחר. דכתיב, אחזו לנו שועלים קטנים, מחבלים קרמים, עד כאן. זאת לא הייתה ברירה, כי היא הייתה ידעה שעוד מעט יביאו תינוק ואז יגלו את הבן שלה.
אמרנו שלא יכריז שהוא החזיר אותו, אז הוא החזיר אותה. אבל למדנו לפני כן שאמרם עשה וכל עם ישראל ראה ולקח, אז החזיר את האנשים שלהם.
כן, אחרי שלושה חודשים הוא גילה לכולם, ואז כולם החזירו.
לא, מה זה אחרי?
הוא הלך להחזיר את אשתו. הוא השיב אותה, רק לא הכריז על זה.
מה לא הכריז? איך כולם ידעו?
ואז הוא הודיע אחרי שלושה חודשים.
אז עם ישראל כולו התעכב ולהחזיר את הנשים שלהם שלושה חודשים?
נכון, שלושה חודשים. מה אני אעשה? ככה כתוב, אני לא יכול להמציא את המדרש.
אתה מחפש את ההיגיון מאחרי זה?
אני גם מחפש את ההיגיון, אבל המדרש אומר את זה. אז אל תכעס עליי, תכעס על המדרש.
נכון.
טוב. ואל יהי דבר זה, קל ו... מה? ותצפנהו שלושה חודשים, ירחם. אז איך במשך שלושה חודשים המצרים לא חיפשו אחרי הוולד? כי הם חשבו שהוא עוד לא נולד. למה הם חשבו שהוא עוד לא נולד? כי היא הקדימה את ההיריון בשלושה חודשים. שלושה חודשים לפני החתונה הרשמית כבר היה הריון. והמצרים לא ידעו על כך, חשבו שהיא גרושה. ולכן מנו לה את ימי העיבור משעת ההכרזה, ולא ידעו שהיא כבר בהיריון. בסדר? למה? אז חודש שישי זה לא לידה. ולכן הם לא ידעו שהיא כבר בהיריון, בכלל שזה חודש תשעי.
חודש תשעי,
חודש תשעי, חודש תשעי, חודש תשעי, חודש תשעי, חודש תשעי, חודש תשעי, חודש תשעי, חודש תשעי, חודש תשעי, חודש תשעי, חודש תשעי, חודש תשעי, חודש תשעי, חודש תשעי, חודש תשעי, חודש
תשעי,
חודש תשעי, חודש תשעי, חודש תשעי, חודש תשעי, חודש תשעי, חודש תשעי, חודש תשעי, חודש תשעי, חודש זאת אומרת, אם חזרה לבעלה, מן הסתם נכנסה להיריון. אז היו ספרו לה תשעה חודשים.
לכל שאר עם ישראל.
לכל שאר עם ישראל, לא היה מה לספור. אני אומר, מנעו לה, ליוכבד. ואל יהיה דבר זה קל בעיניך. כי דבר שהוא נסתר ונכנס בגדר הסוד, אין סופו להיות מגלה. אבל דבר שאין בו סתר, כגון זה שאפשר להיות נודע מצפוניהם על ידי קטנים של מצרים, לא היה הדבר נכנס בגדר הסוד והיה נגלה לגמרי מעצמו, אף שלא על ידי הקטנים. מכל מקום הקטנים הם גורמים. ולא יכלה עוד הצפינו, המילה דגושה שלא כמשפט הדקדוק. כן, הרי איך צריך לכתוב? הצפינו. כן, צריך לשים שבה מתחת לצדים, אבל לא צריך לשים דגש בצדים. ואז אנחנו אומרים הצפינו, כלומר שיש דגש בצדים, וזה בניגוד לדקדוק.
זה הסתיים כאילו?
מה?
קודם הסתיים?
כן.
הסוד...
כן, הוא שואל, למה הסיפור הזה של תינוקות וזה, זה רק טריק? זה מה שהוא שואל. האם זה רק טריק כדי לגלות את הצפונים, או שיש פה משהו אחר? שיש מה שגלוי, מה שכבר גלוי מלכתחילה, הוא לא בגדר סוד. נכון? דבר שהוא בגדר סוד, צריך משהו שיוציא אותו מן הכוח אל הפועל, כדי לגלות אותו. וזה עניינו של משה. שמשה הוא מדרגה סודית, ולכן כדי להוציא, או בכלל לילדי ישראל יש להם מעלה מיוחדת, ולכן כדי יצר מאמץ מיוחד לחשוף את המעלה הזאת. זה משהו. הרב
בעצם מדבר על הלידה שהייתה סודית.
כן, אז הלידה היא סודית לא במקרה, היא סודית בגלל שהנשמה של ישראל זה סוד. זה משהו. כן.
הרי שילדה בגיל 130 זה נס.
כן.
אז נכנס לראש של המצרים, מה אנשים כאלה מחפשים אחרי בת 130 שתילד? למה? זה פשיטה, לא עוקבים אחרי אחת כזאת.
מה פשיטה שמה ש?
שלא עוקבים אחרי אחת כזאת.
לא אחת.
אחרי הסכנה בת 130?
אבל היא חזרה לנעוריה.
מה ראו?
בבוקר.
ראינו כמה שיטות מה זה חזרה לנעוריה.
אבל טוב, זה לא שחזרה לנעוריה. אז לא, חזרה לנעוריה. אם היא יכולה להיות בת 130 כפשוטו, היא יכולה גם לחזור להיות נערה כפשוטו. איך המצרים ידעו שמישהי התעברה? תודה. הם לא ידעו, אבל הם ראו שיוכבד התחתנה שוב. אז ראו, מן הסתם, אם היא התחתנה שוב, אז נכנסה להיריון. לכן ספרו. לרב שלום, מאחד הגיעו כל המדרשים הנ"ל, שמות רבה. הכל זה משמות רבה. כן. ולא יחלה עוד הצפין. אז כאן המהר"ל מאיר, המילה דגושה. הצפין, שלא כמשפט הדקדוק, כן, הרי הפעיל, אין דגש, כופי הפועל. כלומר, אף שהייתה דוחקת הרבה מאוד, והייתה תורחת והתמנה שהיא קשה וכבדה, אפילו הכי לא הייתה יכולה להצפין, וזה דגישת וכבדת מילת הצפין. כן, כלומר, זה מאמץ מיוחד להצפין, לכן יש דגש. הרבה מהורים ש... בדקדוק רוצים להעביר גם משמעויות דרך חריגה מהכללים. למשל, יש דגש במקדש אדוני כוננו ידיך. לכאורה, מה זה מקדש? צריך להיות מקדש. ומה זה הדגש הזה בקוף? אז אומרים לי, תפארת הקריה. מה זה תפארת הקריה? זה לא כך ברור. משמע שרוצים פה להדגיש משהו. ותיקח לו תיבת גומר. למשל, יש ב... יש בדרך כלל ברש, אין דגש, נכון? אסור שיהיה דגש ברש. אבל כתוב, וכי עשתה צרתה גם כעס, בעבור הר רעימה, ושם יש דגש ברש. נכון? מה זה אומר? שהיא הרגיזה אותה הרבה. עד כדי שיש אפילו דגש בעוד שלא יכולה לקבל דגש.
שחרושים נמלטה.
מה?
שחרושים נמלטה גם כן, יש דגש ברש. בשיר השירים. שראשי נמלטה.
שראשי נמלטה, יש ממש דגש ברש. יפה. יש גם בספר יחזקאל, ולא קורת שורך. שורך. כן. יש כמה מקומות כאלה שיש דגש ברש. אבל זה דבר נדיר. מאוד. טוב. ותיקח לו תיבת גומה. אמר רבי, מה ישנה תיבת גומה? אמר רבי אלעזר, מכאן הצדיקים שממונם חביב עליהם יותר מגופם וכו'. מה? לא יודעת.
יכול לעשות סירה, אני לא יודע מה.
אין לי מושג מה זה פה. יותר מזה, אפילו המהר"ל לא מסביר את זה, אז אני לא יודע מה זה. אפשר להסתכל במדרש. מה אני אעשה? כלומר, סתם בזה זה לכם את הזמן. טוב. ותתצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. במגילה פרק ראשון, י"ד עמוד א' ובסוטה י"ב עמוד ב', גם כן, זה המאמר. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון, מלמד שהייתה מן הבית כשהיא אחות אהרון. כלומר, הרי כתוב, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון, הרי גם אחות משה. אבל היא הייתה נביאה כשהיא הייתה אחות אהרון, כשעדיין משה לא נולד. מה היא עשתה? אמרה, עתידה אמא שתלד בן, שהוא מושיע את ישראל. זה מה שהיא אמרה. לכן זה שכנע את עמרם לקחת את יוכבד בחזרה. כיוון שהבת, הנביאה, אומרת שהוא ילד, שהיא תלד מושיע. בשעה שנולד משה, נתמלה כל הבית אורה. תודה רבה. עמד אביה ונשקע על ראשה. אמר, ביתי, נתקיימה נבואתך כשהושלח נבואתך. כשהושלח ליאור, עמד אביה וטפח על ראשה. אמר לה, היכן נבואתך? והיינו דכתיב, ותתצב אחותו לדעה וגומר. מה זה לדעה? מה יעשה לו? לידע מה יהיה בסוף נבואתה. עד כאן. היא התנבא, בכל זאת איזה תמוע, איך יכול להיות שעכשיו משליחים אותו ליאור? עכשיו דבר מעניין מאוד.
אז היה לו נבואה רק כשמשה היה
לידה? לא, משה היה נבואה רק כשהיה עולה בפעיל? אני לא מבין. אנחנו קראנו דברים ברורים לחלוטין, אבל אני רואה שיש צריך לקרוא אותם שוב. נקרא אותם שוב. ותיקח מרים הנביאה, כן? שורה שלישית בפסקה. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון. למה קורא לה אחות אהרון ולא אחות משה? נכון? מפרשת בשלח. כתוב, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון. מלמד שהייתה מתנבאת כשהיא אחות אהרון. כשעדיין משה לא נולד הייתה מתנבאת. היא הייתה רק אחותו של אהרון ולא אחותו של משה, כיוון שאין משה. בסדר? מה הייתה הנבואה שלה? אמרה, עתידה אמא, דיינו יוכבד, שתלד בן שהוא מושיע את ישראל. בשעה שנולד משה, נתמלה כל הבית אורה, עמד אביה ונשקע על ראשה. אמר, ביתי, נתקיימה נבואתך. עד כאן ברור? כשהושלח ליאור, עמד אביה וטפח על ראשה. אמר לה, איכן נבואתך? הרי עכשיו הוא הולך למות. והיינו דכתיב, לכן כתוב, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, לדע מה יהיה בסוף נבואתך. עד כאן. מה לא ברור מה שאנחנו קוראים?
לא, ברור.
עכשיו ברור. פשוט אני צריך לקרוא.
כן. העניין של נבואה, זה שנדבר
עליה ממש, זה סוג של רוח הקודש. האם נבואה, הכוונה נבואה ממש, או רוח הקודש, או משהו כזה? קשה לדעת. כי זה לפעמים הביטוי נבואה משמש גם לזה וגם לזה. אבל בכל זאת כתוב בתורה נביאה. נביאה אחות אהרון. הסביר שהייתה נבואה ממש. אגב, אז צריך לעשות את הדבר מעניין. כשנולד משה, כל עם ישראל בטח היה שמח, נכון? זהו דלף, זה בטח דלף באיזשהו מקום. נולד מושיען של ישראל, כולם מתלהבים וכו'. נו, וכמה זמן עובר עד שמשה מושיע? 80 שנה. זאת אומרת שבמשך 80 שנה הייאוש הלך וגבר. עוד אפילו יש כאלה שסיפרו שנולד מושיען של ישראל. לאיפה מושיען של ישראל ואיפה אנחנו?
להפך, הוחמרה
הגזירה. כן, אנחנו, הגזירה הוחמרה, כשמשה בכלל מגיע עוד יותר גרוע. אני אומר, אבל יש 80 שנה, לפעמים יש תהליכים שמשמעותיים מאוד שמתרחשים, רק אתה לא רואה את אחריתם. זה לוקח 80 שנה. רק אחרי 80 שנה אתה יודע שזה אדם. אז לא להתייאש. כן, טוב.
הרגעת אותם.
הרגעתי, נכון, אבל לא.
זה פשוט שמריאל
מביאה? האם זה היה פשוט?
ישראל משועבד, חמישית.
עם תת שערי תומה כמעט, וזה פתאום מיד נביאה, וזה מתקבל ככה.
למי זה צד? אתה אומר, האם הציבור יכול היה לקבל שבריאה מנביאה?
זה כאילו, אבא שאתה אומר, נביאה,
זה... את הנביאה, מה הבעיה?
בזמנם היה נבואה, מה?
למה שלא תהיה נבואה?
כל המצב ירוד שלנו.
אם המצב הוא ירוד, איך יכולה להיות נבואה? זו שאלה יפה. הרי אי אפשר להתנבא, אלא מתוך שמחה. איך יכולה להיות שמחה בשיעבור? נכון? ואי אפשר להתנבא אלא במצב של שלמות. איזה שלמות יש במצרים? זאת השאלה שלך. אי אפשר להתנבא אלא בארץ ישראל. אז איך הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך, מחוץ לארץ?
גם ראינו חריגים.
אלא מה זה חריגים? החריגים זה אינו מתנבא אלא בא או בעבורה. כלומר, או בארץ ישראל או בעבור ארץ ישראל. אז כשהקדוש ברוך הוא קורא לאברהם לבוא לארץ ישראל, אז זה בסדר. זה כאילו שלוחה כזה. גם כן, כשהגאולה בפועל, אז יש נבואה. וכשהנבואה מתבשרת, גם בשורת הנבואה מהירה, מתנצנצת.
זה לא משהו.
כדי לקבל
נבואה צריך לתקן את כל הדור, ואז כנבואה?
זה כדי שתהיה נבואה כבתור דבר מסודר וקבוע, תרבות נבואית, אז ברור שצריך עלייה כללית של כל הדור. אבל יכולים להיות יחידי סגולה שאצלם הדברים זזים בכל זאת. כמו שלמשל כשהגאון מבינה היה בן 20, אז התנוצץ בו זיהרה, לא זיהרה, זה היה התנוצצות של, נהורה, דמשיח בן יוסף. כן, האור של משיח בן יוסף התנוצץ בנפש הגרם, בהיותו בן 20. אבל המצב היה רחוק מאוד מביא להיות גאולה, נכון? כמו כן גם האריזה, כן? שאמר, עכשיו התחיל כבידת המשיכה, לפני 400 שנה הוא אומר את זה. אז יש לפעמים התנוצצויות ראשוניות. טוב, ונראה שמפני זה כתיב, גם הרב קוק אגב, יש לו התנוצצויות מהסוג הזה. הם ספיחים של נבואה. כלומר, נבואה לא מסודרת, אבל התחלה של הערות כאלה. הוא כותב את זה. הוא מכיר את הפסקה המפורסמת.
איפה זה כתובה?
קובץ ד' פסקה י' ז'.
של?
מה?
שמונה קבצים?
קובץ ד', האם זה בשמונה קבצים? מה אתה אומר? סביר.
ד' פסקה י'
ז'? מה? נכון, העניין שם אותו, דברים נשגבים. טוב, ונראה שמפני זה, גם הנזיר זה צהל, רצה, דברים כאלה. מעניין, פעם, שלושה שבועות לפני מלחמת ששת הימים, ביום העצמאות, בישיבת מרכז הרב, עמד ראש הישיבה והתחיל לצעוק, ואמר, ואיפה שכם שלנו? ואנחנו שוכחים את זה, ואיפה חברון שלנו, ואנחנו שוכחים את זה, ואיפה יריחו שלנו, ואיפה עבר הירדן שלנו. הנשכחם? כך הוא אמר, שלושה שבועות לפני מלחמת ששת הימים. ואחר כך, המלחמת ששת הימים. אז אחרי זה, מישהו ניגש לרב צבי יהודה ושאל אותו, תגיד, איך ידעת? שלושה שבועות לפני כן נדבר על זה. אז הוא אמר, תאמין לי, נדברתי לבד. יש דברים כאלה, שזה לא בא ממנו, זה עובר דרכו. טוב, ונראה שמפני זה כתיב ותתעצר, שלפי דקדוק הלשון היה לכתוב ותתייצר. זו שאלה ששאלו המפרשים, רבי אברהם בן עזרא בין היתר. ותת הצו זה לא עברית, צריך להגיד ותית יצב. אלא המילה הזאת מורכבת מבניין נפעל ומבניין התפעל. וצרה התו להורות על נון נפעל כמו תעשה. אז זה כאילו שכתוב ותן תצב או משהו כזה. אז זה גם נפעל וגם התפעל בבת אחת. ומפני שהנבואה גרם לה להיות עומדת שם, לדעת מה יהיה בסוף נבואתה. לכך כתב לשון נפעל, שלשון נפעל מורה על קבלת הסיבה שהייתה מוכרחת לזה בשביל הנבואה. וכן כל נפעל מקבל הפעולה. ולשון נתפעל כמשמעו. אתה מה שאומר? כלומר שיש פה שני דברים. יש יוזמה שלה. אבל בגלל היוזמה צריך לשון נתפעל. כמו ותתייצב. אבל מאחר, וזה לא רק יוזמה שלה, אלא משהו מכריח אותה להיות שם, דהיינו, הצורך לבדוק את התקיימות נבואתה, אז היא כאילו שהיא נפעלת. לכן המילה ותת הצער היא מורכבת מנפעל ומהתפעל כאחד. אתה מובן? האם מותר לעשות את זה? אסור לעשות את זה.
שהתורה עשתה, עשתה.
השאלה
אם אפשר לפרש דבר כזה על ה... כאילו, ישר ללכת לפירוש, אני יכול לחבר שתיים,
נפעל
והתפעל.
האם אפשר לחבר שני בניינים? תשובה, כן. מצאנו למשל, והלוויים לא הות פקדו בתוך בני ישראל. מה זה לא הות פקדו? או הופעל, מה זה הופקדו, או התפעל, לא התפקדו. מה זה הות פקדו? זה בניין הות פעל. בניין הות פעל הוא מורכב מהופעל והתפעל. מצאנו. שלום לרב, שמעתי שהרב הנזיר טען שהרב קוק זכה לנבואה. כיצד הדבר מסתדר עם העניין שהנבואה פסקה באמצע בית שני? יש פה שתי טעויות אצל השואל. א', אני לא ראיתי שום מקור שבו הנזיר כותב שהרב קוק זכה לנבואה. אין שום מקור כזה, אלא יש דברים קרובים לזה. טעות שנייה, גם אם זה היה קורה, אני בכלל לא מבין את השאלה. נגיד שהנבואה פסקה באמצע בית שני, שזה אגב נכון. נו, אז מה? זה אומר שהיא לא התחדשה מאז? כן? זה דרך כמו לומר, איך יכול להיות שאכלנו ארוחת ערב, הרי הפסקנו לאכול אחרי ארוחת צהריים? זה דרך השאלה. כן. אין שום יסוד ביהדות שהנבואה לא יכולה להתחדש. שלום לרב שרקי, האם הנביאות המופיעות בתנ"ך כמו דבורה ותותה הינן ברמה של מרים הנביאה, או שמא הינן רק ניצוצות ממנה? תודה. והמשך שיעור נעים. אני לא יודע. לא יודע. יכול להיות שאפשר לדרג את הנביאות, אני לא יודע בדיוק איך. אנחנו רואים אצל הנביאים דירוגים משמעותיים. מי שכתוב עליו היה דבר השם, או היו היה דבר השם, זה לא אותה מדרגה. או חזון, או דיבור, כן, מאמר. יש מדרגות, זה הדבר, כה אמר השם. לגבי הנביאות אני לא יודע. מה ההבדל בקשר עם השם בין רוח הקודש לנבואה? נבואה זה ודאי, ללא כל טעות. ברוח הקודש יש טעויות. עוד בעניין הנבואה, אם נאמר שיש נבואה אחרי בית שני, אין הדבר יכול לשמש פתח לומר לאפשרות נבואה אחרי נביאי ישראל כמו מוחמד לדוגמה? כן, ודאי. זו בדיוק הסיבה שצריך לבדוק אדם שטוען שהוא נביא, צריך לבדוק אותו אם הוא נביא באמת. בגלל זה יש מבחני נבואה. דווקא, כלומר, זה דווקא בגלל שהיהדות סבורה שהנבואה היא תופעה מתמשכת, שיש לה הפסקות אמנם, אבל אין מניעה עקרונית להתחדשותה. כשבא מוחמד וטוען שהוא נביא, אנחנו צריכים לבדוק אותו. אבל... טוב. אז כן, אומר שזה נפעל והתפעל כאחד. ותת הצער, שהיא רצתה להתייצב, אבל יש גם משהו שהציב אותה בעל כוחה. ותת הצער. כן. ובמדרש רבות שמות פרק א', ותתצב אחותו מרחוק, רבנן אמרה,
מה?
מה זה מדרש רבות?
כן.
כיוון שיש בראשית רבה, שמות רבה, ויקרא רבה, במדבר רבה, דברים רבה, כל זה נקרא מדרש רבות, כיוון שכל חומש וחומש הוא מדרש בפני עצמו. אז קוראים לזה מדרש רבות לפעמים. בסדר?
אוקיי, מה שמועת, אינה
שמועת. כן, לא. מי שכתב בסוגריים, השמועת זה לא הוא. בסדר? המדרש רבות, באיזה מדרש רבות? שמות רבה. בסדר? ותתעצב אחותו מרחוק. רבנן אמרה, כל הפסוק הזה על שם רוח הקודש. ותתעצב על שם ויבוא השם ויתייצב. אחותו, כמדת אמר, אמור לחוכמה אחותיית. מרחוק, על שם מרחוק השם יראה לי. לדעה, על שם כי אל דעות השם. כלומר, כל הפסוק כולו, לפי רבנן, מחולק לעניינים של רוח הקודש. ארבעה ענייני רוח הקודש. ותתעצב, אחותו, מרחוק, לדעה. פירוש זה. עד כאן, פירוש זה. כאשר הוא שלח ליאור, היה סיבה אלוהית שהיה שומר אותו שלא יהיה ניזוק. כן, הרי ברור שאדם כמו משה זוכה להשגחה מיוחדת. יש כלל בהשגחה. ההשגחה משתנה לפי הנושא. לפעמים יש השגחה כללית בלבד. לפעמים יש השגחה פרטית. ויש לפעמים השגחה פרטית מאוד. זה תלוי לפי מה? לפי המעלה של הנושא המושגח. למשל, דג גדול בולע דג קטן. האם יש על זה השגחה? התשובה היא...
תלוי.
אין השגחה. דג גדול בולע דג קטן. יש מיליארדי דגים שנבלעים כל יום בתוך האוקיינוס, וזה לא אכפת לאף אחד. יש כן השגחה על זה שהדגים באופן כללי יקבלו את מזונם. ולכן סידר הקדוש ברוך הוא שרשרת מזון בתוך האוקיינוס, שדגים גדולים בולים דגים קטנים. זה כך. אבל שהדג ההוא, הספציפי הזה, הסרדין הזה, ייבלע בתוך הלוויתן הגדול הזה, אלא אם כן זה של הרמן מלווין, אז בעיקרון אין פה השגחה.
מה זה
המחלוקת?
אין דג שמלך שמר לו בדג? כל העניין?
אין לך עשב ועשב שאין מלאך שמכה בו ואומר לו גדל. מה זה המלאך שם? אומר הרמב״ם, מלאך שדיברו עליו בהקשר הזה, הכוונה כוחות הטבע. כלומר, כל עשב ועשב גדל מכוחות הטבע. לעומת זה...
מלאך מורה על רצון של השם,
לא? מלאך, תלוי איזה מלאך מורה על רצון השם. יש מלאך במובן מקורי ויש בהשאלה.
גם הטבע זה רצון השם.
גם הטבע זה רצון השם הכללי, לא המפורט. זאת אומרת, הקב"ה רוצה שתפוחים יפלו. לכן הוא סידר, על פי הטבע, שתפוחים נופלים. אבל אין גזרה שתפוח זה עכשיו ייפול.
אבל בהכרח ידע מתי ייפול איזה תפוח.
בטוח ידע מתי ייפול איזה תפוח. זאת אומרת, הידיעה היא מוחלטת, ההשגחה מדורגת.
אבל ידיעה והשגחה בעניין הזה...
הידיעה והשגחה זה לא אותו הדבר. כי מה פירוש הדבר שהדבר מושגח? שהקב"ה דואג לזה שלא יקרה אחרת. וזה הקדוש ברוך הוא לא דואג שלא יקרה אחת, למרות שהוא יודע איך נקרה.
אבל אם הוא זה שטבע את החוקים, למשל איזה גשען שיצר שעון.
אם הוא טבע את החוקים, בהנחה שהחוקים הם דטרמיניסטים מוחלטים, אז הידיעה היא גם ההשגחה.
בדיוק.
אבל מאחר והחוקים הם לא דטרמיניסטים, יש מרווח גדול של אי-דטרמיניזם, שתפוח יכול ליפול לפה, יכול ליפול לשם.
למה? החוקים הפיזיקליים...
החוקים הפיזיקליים אינם מוחלטים. שהרי, לפי תיאוריות הכאוס החדשות, יש הרבה מאוד תופעות, נגיד ברמת המיקרו, שהן בלתי צפויות מראש, גם אם יש לך כל הנתונים. למשל, מסלולה של טיפת מים של הגשם, אז טיפת גשם, טיפה כזאת, אתה לא יכול לחשב מראש מה יהיה המסלול המדויק שלה, גם אם יהיו לך כל הנתונים.
השאלה אם זה לאדם, לצופה, או שזה גם מצד הקדוש ברוך?
זה גם מצד הטבע עצמו. זה מה שקרה תיאוריית הכאוס.
מצד שאנחנו...
לא, אתה שאל...
אני רוצה שאני אפשר לתאר מצב של איזשהו וקום אלוהי באמת? אז מאיזה כוח הוא פועל?
האם אפשר לתאר מצב של איזה וקום אלוהי? התשובה היא, כן. הקדוש ברוך הוא כל כך גדול שאפילו יכול לעשות וקום. אני אתן לך דוגמה של וקום שמקובל על כל הדעות, הבחירה החופשית. הקדוש ברוך הוא החליט שאני יכול לעשות מה שאני רוצה.
אבל להבדיל מהדג הוא הדבר...
רגע, אבל אתה רואה.
אין בחירה חופשית.
אין בחירה חופשית מודעת לדג, אבל יש בתהליכים משהו שהוא לא מוכרח. זה דבר שהוא קצת חדש בפיזיקה. אבל היום מקובל. מקובל היום, גם בתורת הקוונטים. מקובל. מה אני אעשה? זה קשה לקבל כי זה נגד ההרגלים של החשיבה שלנו. אבל זאת האמת. זאת אומרת שאתה יכול לדעת, נגיד, כשענן מתגשם מעל חלקת סדרינקה, הוא הופך לטיפות גשם. אתה יכול לדעת באופן סטטיסטי שאזור פלוני יושקה. אתה לא יכול לדעת באופן נקודתי איפה טיפול טיפה פלונית, גם היא לא יודעת.
השאלה אם זה
מצד
האדם או מצד
הבורא,
זה שאנחנו...
גם זה מצד הבורא, זה חוק הטבע שקדוש ברוך הוא קבע. אתה רגיל שחוקי הטבע הם דטרמיניסטיים. אצלך הטבע ודטרמיניזם זה הולך ביחד. היום אנחנו יודעים שזה לא הכרח. מה אני אעשה?
לא שמעתי. אנחנו
רוצים לקרוא אותו נתונים. מה? לא. זה לא קשור לכמות הנתונים. זה חוק פיזיקלי. שאפילו יהיו לך כל הנתונים, אין הכרח לאחוז מסוים של מרכיבים ללכת לכאן או לשם. למשל, כשאתה מפציץ זכוכית בפוטונים, יש לך מראה, ואתה מדליק את האור. זה נקרא שאתה מפציץ את הזכוכית בפוטונים. נכון? אתה מסתכל על המראה, ואתה רואה את ההשתקפות שלך בתוך המראה. מצד שני, מי שעומד בחוץ גם כן רואה אור. סימן שחלק מהפוטונים עברו, וחלק מהפוטונים לא עברו, אלא חזרו אליך. נכון? יש את השאלה, מה קובע לפוטון שהוא יהיה זה שיחדור, ואיזה פוטון לא יחדור? אין שום חוק שמכריח את זה. מה שכן אפשר לדעת, זה איזה אחוז של פוטונים יעבור, ואיזה לא.
רגע, אפשר להגיד אבל שאין חוק שאנחנו...
שום דבר, זה הוכח על זה. מה?
אפשר לומר שאנחנו לא יודעים להגדיר מה החוק,
לא.
ממש לא כך.
אלא משמע שזה החוק עצמו. שאחוז יעבור ואחוז לא יעבור. זה דבר תמוע מאוד. אבל אין שום פיזיקאי בעולם שיודע להסביר את זה. אלא מקבלים את זה כנתון. טוב. בוקר טוב לרב. שמעתי פעם התבטאות של הרב ביחס לבניין בית המקדש, שיכול להתרחש בשנים 2016-2018 למניינם. והרב מוכיח זאת מן הכתובים. האם גם התבטאות זאת יכולה להיחשב כנדברתי כמו אצל הרב ציודה זצ"ל? ממש לא. כי אני, כשאני עושה חישובים כאלה, אני עושה חישובים על סמך ניתוח הפסוקים. ברגע שאני מנתח על פי הפסוקים, אז זה כמו לימוד תורה של כל אחד. זה שהפסוקים מסרו לנו נבואות, מתי ייבנה בית המקדש. עכשיו, כל אחד רשאי לבוא, לנסות את כוחו, לנתח את הטקסט. אז זה לא, ממש לא אותו.
אני אמרתי,
אבל זה לא, גם לא נכון, כן. אני אמרתי בין 2026 ל-2028. זה מה שאני אמרתי. הייתי גם שיעור על זה, איך אני הגעתי למסקנה שזה יכול להיות התאריך של בניין בית המקדש. יש לי שתי אפשרויות, או שזה יהיה, ואז אני אצא גדול. או שזה לא יהיה, אני אגיד, טוב, אתם רוצים, חישוב קיצי, תמיד זה,
הרב יכול לנסות להקדים את זה קצת?
הרב הוצאו מהקשרה ודיבר אמרתי את זה. מה?
הרב יכול לנסות להקדים את זה קצת? כל העניין הזה שלנו?
אפשר גם להקדים קצת, כן. האמת היא, יש לי ידיד שעשה חשבון אחר, יצא לו הרבה יותר מוקדם, כן? יצא לו שנה הבאה או בעוד שנתיים, משהו כזה. יש אגב, ראיתי, מישהו שלח לי שיש אנשי מדע שאומרים שיש איזה אסטרואיד שמסתובב היום בתוך הגלקסיה ושעוד מעט יתנגש בנו. אז אם הוא יתנגש בנו, לך תדע, אולי יש עליו בית המקדש, ככה זה בום, בית המקדש יורד. טוב, שלום הרב, לגבי רוח הקודש, איך ייתכן טעות בדבר השם? אולי הכוונה לטעות האדם באמנת דבר השם תודה. לא, הכוונה שיש טעות בגלל שהכלי הוא לא לגמרי נקי, כלי הקולט את רוח הקודש. שלום עליך כבוד הרב, האם ניתן ליישב את דעת הבעל שם טוב שיש השגחה על העלה שנופל עם דעת הרמב״ם, תודה, תומר רד? התשובה היא שאפשר לקרב את הדעות שלהם, אבל אי אפשר למזג את הדעות שלהם. נתתי על זה שיעור פעם, זה נמצא בארכיון של מכון מאיר, על ההשגחה הפרטית, אפשר פשוט לשמוע את השיעור. שם אני מקרב את הדעות, אבל לא ממזל אותם. הרב בוקר טוב, מה היחס בין ההשתדלות לבין ההשגחה והביטחון בשם? שני דברים שונים. ההשגחה והביטחון בשם זה אומר שמה שקורה הוא בצדק, שיש לו משמעות, שאתה לא עזוב. אבל שיהיה לך טוב או שיהיה לך רע, אז זה תלוי במעשים שלך. אם השתדלת כראוי, אז אתה ראוי לטוב. אם לא השתדלת כראוי, אתה ראוי לרע. יש השגחה על זה. כלומר, ההשגחה מגיבה להתנהגות של האדם. יאין הכבודו בנפש החיים, שער א', מה שהוא אומר על הפסוק, השם צילך, שכשם שאתה מתנהג, הקדוש ברוך הוא מתנהג, ולא להפך. כמו הצל שהולך אחרי האדם, ולא האדם אחרי הצל.
יש גם צדיק ורע לו.
מה?
יש גם צדיק ורע לו.
יש גם צדיק ורע לו, אז גם זה בהשגחה. נכון. יש סיבה לצדיק ורע. פירוש זה, כאשר הושלך ליאור, היה סיבה אלוהית שהיה שומר אותו שלא יהיה ניזוק, ולכך כתיב בתת הצו. ולשון זה בא על דבר שהוא חוזק העמידה והקיום, והסיבה האלוהית הוא חוזק הקיום והעמידה. לכך כתיב לשון זה, ולא כתיב ותעמוד. כי עמידה זה עמידה, אבל לא חזקה. ולהתייצב זה עמידה חזקה. וכתב אחותו, מפני התורה, שהיא הייתה הסיבה המקיימת אותו. כי הרי למה משה ניצל? כי הוא עתיד לתת את התורה. התורה זה חשוב. לכן צריך שנותן התורה ינצל. ולכן רוח הקודש כאן משתמשת בביטוי אחותו, שזה כינוי לתורה. אמו על החוכמה, אחותיית, שראו להיות נותן התורה, ניתן התורה על ידו, ולזה הדבר מוכן היה משה רבינו עליו השלום, וזאת הסיבה המקיימו. מרחוק, מה זה המילה השלישית, כן? ותתצב אחותו מרחוק, כי הסיבה האלוהית מרחוק הוא, והסיבה החומרית קרובה אל האדם. למשל, אני אומר לקדוש ברוך הוא, המוציא לחם מן הארץ. המוציא לחם מן הארץ זה הסיבה הרחוקה, שהקדוש ברוך הוא זה שהביא את החקלאי, ואת האופה לעשות את הלחם. הסיבה הקרובה היא הסיבה החומרית. לדעה, מה יעשה לו? לדעה על שם כי הוא יתברך אל דעות, פירוש, כי הוא יתברך היה רוצה לדעת מה יעשה לו כדי שיהיה נשמר מן ההזק. והוא כמו וידע אלוהים, זה לפי השיטה של המהר"ל, שהדעת האלוהית היא חיצונית לאלוהות. בניגוד לרמב״ם שאומר שהקדוש ברוך הוא דעתו ודעתו הוא, המהר"ל אומר שהידיעה האלוהית היא פעולה אלוהית, פעולה של ידיעה, כמו והאדם ידע את חווה אשתו, כן? שזאת פעולה. אז כמה קוראים לו בידע אלוהים, זאת פעולה. ולכן חזרה, מה?
ידיעה של הנברא וידיעה.
יש למשל בהגדה של פסח אומרים, ואת לחצנו זה את עמלנו אלו הבנים, ואת לחצנו זה פרישות דרך ארץ. כן, פרישות דרך ארץ, שלא יכלו בני ישראל לקיים יחסי אישות. ואיפה לומדים את זה? כמו שנאמר, וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. אז זאת אומרת, מזה למדו שזה פרישות דרך ארץ. כלומר, כי וידע אלוהים, זה כנגד כמו והאדם ידע את חווה אשתו, שזה גם כן אישות שם. אז זאת אומרת שזאת פעולה, שהידיעה היא פעולה, ולא כמו אצלנו שהידיעה היא משהו שקבוע בנפש ומקבל ידיעות.
אבל
זה
לא
מידיעה,
ידיעה
השגה,
זה דבר של...
הידיעה שבה הקב"ה יודע אותך. מהי הידיעה הזאת? לפי הרמב"ם, הידיעה זה עצמותו. הוא חושב שעצמותו לא תושג, כך ידיעתו לא תושג. לפי המהר"ל זה לא נכון. ידיעתו זה לא עצמותו. ידיעתו זה פעולה שהוא פועל במציאות. לכן אומר כאן המהר"ל גם כן, לדע מה יעשה לו כדי שיהיה נשמר מן ההזק, שהקדוש ברוך הוא כאילו רוצה לדעת, כן? והוא כמו בידע אלוהים. שלום הרב, בפיזיקה זה נקרא מכניקה סטטיסטית. אנחנו יודעים מה קורה במקרו, ולא יודעים, אבל לא במיקרו. נכון. יודעים מה קורה במקרו, לא יודעים מה קורה במיקרו.
אבל
פעם,
באמת,
מה זה אומר דעת השם? דעת השם, הכוונה שיש פעולה אלוהית של ידיעה.
מה היא גורמת?
היא גורמת שינוי במציאות. לכן איפה שיש הפעולה הזאת, המציאות משתנה. לכן בידע האלוהים זה הביא גאולה. זה פעולה של ההשגחה, כן. זו פעולה השגחית.
אני שמעתי פירוש, הייתה לנבואה שהוא ינצל. רק לא ידע למי תהיה הזכות להציל אותו.
אפשר להגיד את זה, כן, בהחלט. שהיא ידעה שהוא ינצל, רק היא לא ידעה איך.
ראינו הרבה, כמו
אישה. אבא שלה, אלו טענות.
כן. ראינו חלק מהנביאים, מראים להם רק חצי תסריט.
מה זה?
מראים לנביא לפעמים חצי תסריט.
כן, נכון. מיוחד צריך לדעת שבשלב הזה, עוד לא הייתה דרך לבדוק באופן מוחלט, את אמינותו של הנביא.
זה הכללים?
מה? זה לא היו הכללים עדיין. אז אדם אמר שהוא נביא, אמרו, בסדר, סחתן. אולי אתה אומר את האמת, אולי לא. איך תדע? ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור. אמר רבי יוחנן, אמר רבי שמעון בן יוחנן. מלמד שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה. כלומר שהיא הלכה לעזוב עבודה זרה. שהיא הייתה עובדת עבודה זרה, והיא החליטה להפסיק עם זה, ואז היא יורדת לרחוץ, זאת אומרת היא רוצה לטבול בעצם, היא מתגיירת או משהו מהסוג הזה, או שהיא חסידת אומות העולם, בת נוח, משהו כזה. פירוש, דהב אלה למכתב ותלך לרחוץ ביאור. מה על היאור? כן, הרי זה לא מתרחצים מעל היאור, מתרחצים בתוך היאור. אלא פירוש ותלך לרחוץ מגילולי בית אביה. ועל היאור כמשמעו, כמו הנני עומד על היאור, והוא כמו אצל היאור. כן, כן, זה בפרעה עכשיו. אבל אפשר גם להבין את זה במובן שהיאור הוא הרי אלוהים במצרים. אם היא על היאור, סימן שהיא יותר גדולה מהאלוה. כמו שמצאנו בפרעה של יוסף, שהוא אמר, שהוא בחלום ראה את עצמו עומד על היאור, כי בתת מודע שלו הוא חושב את עצמו יותר גדול מן האלוה שלו. אבל כשהוא מספר לחרטומים, הוא לא יכול להגיד את זה. הוא אומר, אני עומד על שפת היאור. עכשיו, כשיוסף אמר, שמע את זה, הוא ידע שפרעה משקר.
תיקן אותו.
אז אמר, שפת?
לא
יודע. לא ידעתי, יש מה. כן? זאת אומרת, אתה אומר דברים שלא שמעתי עליהם. שפת? כן. וזה מה שנקרא, עדות ביוסף שמו בצאתו לארץ מצרים, שפת לא ידעתי, יש מה. והתוצאה הייתה, אסירות לי מסבל שכמו, כפיו מידות העבור. איפה זה כתוב?
מחר נגיד.
מחר נגיד. לכן, אומר, שכחו את הפסוק הזה, כי רק מזה שבוע שעבר אמרו אותו. אבל, כן. מה אתה אומר? ועוד, מפני שמגלגלים זכות על ידי זכאי. ואם לא הייתה זכאית, לא באה זכות כזה על ידה. הרי חייב להיות שמי שמצילה את פרעה תהיה אישיות מיוחדת. לא יכול להיות שזה סתם מישהו, ולכן חייבים למצוא לזכות. אז הזכות זה, היא כתובה במה שהתורה מתארת. כן, לרחוץ על היאור, זה משמע שהלכה לרחוץ מגילולי בית אביה. ואי אפשר לומר שהייתה בת פרעה מצלת את משה, אם הייתה מתנגדת אל משה ולעמו. כי הדברים המתנגדים הם פועלים דברים מתנגדים, כמו שמתנגדים הדברים שמהם יעברו אותם הדברים. ואיך הייתה סיבה שתהיה בת פרעה מצלת מישהו הפך לה? והרבה רווח והצלה לפני המקום להציל את משה. תגיד, מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להציל באופן יותר טוב? לכך אמר שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה, והוקשה להם עוד. דלמה הוא צריך למכתב, ונערותיה הולכות על יד היאור. דמי נפקא מיניה וזה, מה אכפת לי אם נערותיה הולכות, לא הולכות. ואם נערותיה יושבות על היאור, כן? או שנערותיה בכלל הלכו הביתה, מה זה משנה? מה זה הנערות האלה? לכך אמרו שהיו הולכות למיטה. מעניין איך כתוב במדרש רבה, כן? ונערותיה הולכות שהם הלכו ומתו. מתו אחת אחרי השני. מה?
למה?
מה? הן הולכות. מה זה ללכת? הולכו בחו לעולם. מה העניין עם זה? תגיד לי למה. מה זאת אומרת שהן מתות? מה האירוע כאן? הצלת משה, נכון?
כן.
הצלת משה זה מות מצרים. אז נערותיה הולכות. זאת אומרת, עכשיו ההיסטוריה עוברת למשה. וכל מה שהיה, היה. זה כבר פרה-היסטוריה. זה כבר לא רלוונטי. הם מתו.
אבל הם סיימו את התפקיד שלהם?
זהו, סיימו את התפקיד. מצרים סיימה את העבודה שלה. אחרי כתוב, למשל, ביציאת מצרים, וירא ישראל את מצרים מת. מי זה? מצרים מת.
שרו?
זהו, זה השר, לא השר של מצרים. יש גם מדרש כזה, יש מדרש אחר שאומר שמצרים הקדמון, הבן של חם, קם מקברו כדי לראות את קריאת ים סוף. וירא ישראל את מצרים, זה מצרים שכבר היה מת מזמן, איש שקראו ששמו היה מצרים. מצרים מת. ראו אותו על שפת הים, את מצרים מת. שם משפחה, מת. כל אחד שמת, מקבל שם משפחה חדש. מת, נכון? היה בתוניס, היה רב אחד.
רבי חי טייב.
היה בתוניס רב אחד שקראו רבי חי טייב.
לא מת.
וכשהוא נפטר, שמו עליו מצבה, וזה שכתב על המצבה היה כזה פשוט כתב, רבי חי טייב מת. אז אמרו לו, זה לא בסדר, עלה והוסיף את המילה לא. רבי חי טייב לא מת. המצבה הזאת קיימת בתוניס עד עצם היום הזה, וכן, יהודי תוניס מכנים את הרב הזה, רבי חי טייב לא מת. זה השם שלו. אז אתה אומר, רק נערותיה, נכון, לכאורה היה צריך כל מצרים שימותו בשעה שמצילים את משה. זה התחלה של מיתת מצרים, זה מתחיל מבית המלוכה. בחלק של בית המלוכה שמבין שההיסטוריה ממשיכה עם משה. אז הקרובים לה, הקרובות לה, מתות. בסדר? הולכות למיתה. האם זה אומר שהם מתו ממש באותה שעה? לא חושב, כתוב הולכות למיתה. זה בא לציין את האופי של האירוע. האופי של האירוע זה החיים של ישראל והמוות של מצרים. כן.
כמה שעות למעלה, אמרה, כותב, כי הדברים מתנגדים, פועלים דברים מתנגדים, ו...
נכון.
פשוט להגיד שהיא בעצם מתנגדת אליו, אז היא צריכה להרוג אותו. זה הכוונה של כל...
כן, 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 בוודאי. אבל לא ייתכן שמצרים, אם כל זמן שמצרים מתנגדים לישראל, שמצרים יצילו את משה. זה סתירה פנימית. אתה צריך להגיד שהיא בגדה במצרים באיזשהו מקום, כלומר היא עזבה את מצרים. לכך אמרו שהיו הולכות למיטה על שם יחובה, שלא תיקח את הילד, כי המיטה תיקרא הולך. לפי שהולך בדרך כל הארץ מן העולם. כן, יש פסוק, בכו בכו להולך. ההולך זה המת. כן. לרב שלום. האם לאור התפתחות תורת הקבלה והחסידות בקרב העם היהודי? ניתן לומר שבעניין ההשגחה הפרטית הדברים קרובים יותר לגישת הבעל שם טוב מדברי הרמב״ם? השאלה היא לא נכונה, ואני אגיד לך למה. אפשר להגיד את זה לאור התפתחות תורת החסידות, אבל הקבלה מעולם לא אמרה את מה שהחסידות אומרת. זאת אומרת, הטענה, והפעם התווכחתי על זה פעם בהתכתבות עם אחד הרבנים, שטען שלפי הקבלה... יש השגחה פרטית על כל דבר. והבאתי לו ראיות במקובלים שכתבו במפורש את ההפך. ביניהם, גדול המקובלים בימי הביניים, הרמב"ן. הרמב"ן בפירושו לספר איוב, מעתיק מילה במילה את דברי הרמב"ם על ההשגחה, ואומר, ויפה כתב רבנו. ככה הוא כותב הרמב"ן. כן, שכתב שההשגחה היא מדורגת, לא על כל עלה. וכך גם יש בספר שומר אמונים הקדמון לרבי יוסף אירגס, מחשובי ספרי הקבלה בימי רמח"ל, שכתב במפורש כמו הרמב״ם בעניין ההשגחה, ולכן החסידים היו קוראים את הספר הזה חוץ מן החלק שבו מדובר על ההשגחה, כי זה סתר את השקפתם, לא במפורש. כן? וגם... גם הגרא, יש ספר אמונה והשגחה של הגרא, ששם גם כן רואים את הכיוון הזה. כך שהקבלה בוודאי שאיננה, לפחות השיטה המרכזית בקבלה איננה כשיטת הבעל שם טוב שיש השגחה פרטית על כל דבר, למרות שיש כאלה שרצו לומר, בגלל שיש סוד הגלגול במאכלים ובבעלי החיים וכו'. בקיצור, אבל זה נכון שהחסידות, השיטה של החסידות, שיטה של הבעל שם טוב, שיש השגחה לכל אלה, הפכה להיות פופולרית יותר בישראל בדורות האחרונים. אז מה? כן. זה לפני שהיא פתחה. זה לפני שהיא פתחה. אבל מה מביא אותה לשם? זאת אומרת, לא, כי יש עניין, זה מה שאומר לך המהר"ל. כיוון שיש עיקרון במהר"ל, דברים הגדולים אינם במקרה קרה. עכשיו, הצלתו של משה זה לא דבר קטן, זה דבר גדול. לכן צריך להיות שיהיו סיבות מיוחדות.
התוצאה הוא הגיע לשם, הגיע לתיבה.
כן. לא, זה לא שהיא מתנגדת, אלא שמצרים כישות כללית מתנגדת. זה הכוונה. זאת אומרת שכיוון שיש ניגוד מהותי בין מצרים לישראל, אז לא ייתכן שמצרים תציל את ישראל. זה הכוונה. כן. כן, אבל כשהיום יש אימוצים כאלה, זה לא מדובר על אימוץ של הנשמה שתציל את העולם כולו, אלא זה כדי לפתור את הבעיה של אותה משפחה. זה משהו אחר. מה שאין כן פה מדובר על משה. משה הוא גואל הכל. ולכן כל מה שקורה לו צריך להיות בהשגחה מיוחדת. זה מה שהוא אומר. כן, כן. למה בת פרעה עשתה את הגיור הזה? לא, לא דיברנו. כנראה יש ביטוי כזה שהגרזן שקורט את היער נעשה מעצים של היער עצמו. זאת אומרת, כשמשהו מסיים את תפקידו, הוא גם מספק את אמצעי כליונו. כן, הוא משמיל את עצמו. כן, וכי יש בתוך, נגיד, בית פרעה, פורצת התודעה שהגיע הסוף של מצרים. וזה מתבטא דרך הבת של המלך. יכול להיות שהיא גם יודעת את זה. תלוי לפי מדרגתה. כלומר, או שזה במעמקי המודע שלה, או שזה במודע. אפשר לדעת. אותו דבר. לכן המשיח יושב על פתחה של רומי. לכן המשיח גם צריך לגדול באדום. וכו'. לא במקרה, למשל בימינו, כשקמה התנועה הציונית, היא קמה מחניכי התרבות המערבית שבימינו, לא מתוך בית המדרש. בתוך בית המדרש דיברו על זה שאנחנו מאמינים שתהיה גאולה, אבל מי הביא גאולה? הרצל. כלומר, אדם שהוא לכאורה רחוק מעיקר המסורת, הוא נמצא בפריפריה. אז איפה אנחנו? ויש רמז כי הולכות חסר כתיב, הולכות בגמטריה מיטה, ויראה שהעניין הזה מיטה עליונה, כי נסתלק מהם כוחם ומזלם לגמרי, וזהו מיטה עליונה ושוב לא מיחו. זה הכוונה שהם מתו באופן עליון, לא באופן תחתון. כלומר, יכול להיות שבאופן פיזי הם המשיכו לחיות, כי יש לדעת כי כל עניין משה רבינו עליו השלום במה שמיחו בה הכל, שמה שמיחו בה הכל בכוח עליון שלהם, שהיו נערות אלו, מתנגדים למשה רבינו עליו השלום, בכוח מזלם למעלה. וכיוון שהמזל העליון נסתלק, וזהו מיטה עליונה, שוב לא מיחו אצל אל הצלת משה רבינו עליו השלום, שנסתלק מהם כוחם העליון ומזלם שהיה מסית אותם, והצלת משה רבינו עליו השלום, וכן התנגדותו, הכל בכוח עליון. ופירוש... מה? לא, 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 היא לא הייתה בדרך למות. ההפך, נערותיה. ובפירוש זה יתורץ לך מה שלא כתב בפירוש דבר זה בכתוב. כמו שפירש לך הכתוב הצלת משה רבינו עליו השלום. אבל לפרש שהנערות היו הולכות למיטה. שלא היה זה נס מפורסם. כלומר, אם באמת משה ניצל, זה נס אחד. זה שהנערות מתו, זה עוד נס. אז מה, הם לא באמת מתו. זה המזל שלהם שמת. ונראה כי מה שאמר, וכן אתה מוצא בשרביתו של החשברוש. לומר כי הדברים המשמשים, טוב, זה עוד סיפור אחר, זה נראה בפעם הבאה. שלום.